לפני איזה שעה בערך היה לי משבר. העדשה השמאלית נפלה לי, פתאום נפלה מהמשקפיים. אז להיות בלי סלף, מילא. אבל בלי משקפיים, אז לקראת השיחה הזו מדברים על הריקות של המושגים, נכון? הריקות של המושג הזה, אני, סלף. נזכרתי ש פעם הדלאי לאמה נפגש עם זן מאסטר יפני. והם יושבים שמה, ולפניהם מנחת קערה, כיבוד וזה, ואז הזן מאסטר היפני שולח את היד ומוציא מהקערה תפוז. What's this? אתה למה מסתכל עליו? זן מאסטר קשוח. What's this? אתה לא מסתכל ככה וזה. אז הוא פונה למתורגמן שלו. What, they don't have oranges in Japan? יש לך חוש הומור ללילה. טוב. אז אני רוצה באמת לדבר על החוויה, כמו שאני שב ומזמין, חוויית האני. יש לא מעט רגעים, דיברנו על זה, ומוכרים לכולנו, שבהם יש תחושה של זרימה, נכון, של פלואו כזה, שבהם אנחנו כל כולנו ככה ספוגים בפעולה שאנחנו עושים, ואז אנחנו כמו נעלמים. נכון, דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת. אחרי, הייתה לי תלמידה לפני כמה שנים שהייתה רקדנית בבת שבע אצל אוהד נהרין. והיא סיפרה שהוא היה אומר לה, והיה תמיד אומר לה, תפסיקי לרקוד. את רוקדת עכשיו, תפסיקי לרקוד. זאת אומרת, אל תהיי רקדנית. תפסיקי לרקוד, את רוקדת עכשיו. ככה. ובאמת ככה שדיברנו וזה, אז היא אמרה, כן, אם אני רקדנית שמה, אני לא רוקדת, אני לא יכולה, זה לא עובד. רק אם אני הופכת להיות הריקוד איכשהו, אז הוא מבסוט. אז הוא מניח לי. זה נורא מעניין. ובאמת יש מחקרים שמראים שבמצבי, שביצועי C, נגיד, במצבים כאלה, קוראים במצב תודעה כזה. למשל אצלנו, אנחנו, שאנחנו מטיילים, נכון? דיברנו גם על זה, לפעמים אנחנו ממש ככה נעלמים לתוך הנוף, לתוך החוויה, ואז אנחנו, האני מתעורר, ואנחנו שולפים את המצלמה או את האייפון, ורוצים להנציח, כן? זאת אומרת, השתוקקות מיד מייצרת שם אני. זה כבר התובנה של אירועים כאלה. ולהיות מודע זה באמת להיות מודע למשהו, לדבר מה מסוים, נכון? פשוט. אבל בכל זאת, כמו שכולנו יודעים, וחשוב גם להיות, כמו שהזמנתי, להיות ערים לרגעים האלה, כן? כי הם משמעותיים בלימוד שלנו, על חוויית אני, על הנתיים אתם רוצים, מוזיקה, ריקוד, ספורט, לא משנה מה. אדם יכול להיות מודע לגמרי לאובייקטים, כן? אבל בלי שהיצוט שמה הסובייקט במקביל. זאת אומרת, העצמי הוא יותר רעיון שמופיע, והרבה פעמים מתלבש על החוויה, הוא מנחס לעצמו את החוויה. שעולה מחשבה על עצמי, למשל אפילו עכשיו בשיחה, עכשיו אני יושב כאן מולכם, המודעות העצמית, אם אני מתרכז במבטים שלכם, בנוכחות שלכם, כן? אם מקשיבים לי, לא מקשיבים לי, מבינים אותי, לא מבינים אותי. זאת אומרת, נוצרת פה איזה מין התאבות אני מאוד מאוד חזקה, כן? שאז במקום להתרכז בשיחה, נוצר שם אני מאוד מאוד חזק, שאו שהוא מבסוט, או שהוא מחובץ, כן? ובמקום להתרכז בשיחה ולהיות עם השיחה וזה, אז יש רוב הסיכויים שאם אני פה, כן? אם אני באינטראקציה הזו, אז השיחה לא תהיה מי יודע מה, כן? זאת אומרת, הרעיון של אני קשור להתאבות הזו, שהיא ספציפית לרגע הזה. זאת אומרת, כמו שאמרתי כבר מספר פעמים, אנחנו יכולים לראות את הריקות של המושג הזה, כן? כי הוא מושג, ריקות של המושג הזה, ולהתחיל ממש להתייחס אליו יותר כחוויה, ואנחנו מזמינים את זה גם סטיבן ואני בכל כל מהלך הריטריט הזה. חוויה דינמית, משתנה, לא משהו שיש או אין. הבודה קרא לזה התאבות מותנית, גם את זה אמרנו, נכון? התאבות מותנית, תחשבו על עד כמה היא מותנית ההתאבות הזו, ואני בטוח שאם הלכתם ככה עם ההצעה שלנו, הזמנה שלנו, אז ראיתם עד כמה ההתאבות של החוויה הזו היא אכן מותנית. גם עוד תובנה מאוד חשובה, אבל אני רוצה, זה כבר אני חושב די מובן לנו, לפחות קונספטואלית, אני מקווה שגם חווייתית, אני רוצה לדבר על רובד עמוק יותר ואינטואיטיבי, או הכי אינטואיטיבי אולי, של תחושת האני שלנו. Okay? כדי להתנסות בכל חוויה שהיא, כל חוויה שהיא, צריכים להתקיים שני תנאים, נוכחות ומודעות. נוכחות ומודעות, שני תנאים בסיסיים שחייבים להתקיים כדי שתיווצר איזושהי חוויה. כל העולם מופיע מתוך הנוכחות מודעות הזו. מלא שהזכרתי את שני הפסוקים, בתי השיר המפורסמים של הדמפאדה, הדברים כולם, התודעה קודמת להם, התודעה הראשית עבורם, הם תוצרי תודעה. אוקיי, ואז יש עוד המשך שנוגע לטיפוח התודעה, אבל אני לא רוצה להתעכב עליו כרגע. כי כפי שאנחנו יכולים להיות מודעים לעולם האובייקטים החיצוניים, נכון, קולות, צלילים, מה שנדמה שבא מבחוץ, כן? אנחנו יכולים להיות בוודאי מודעים גם, ואנחנו אכן מודעים לתחושות הגוף שלנו, גם אלה אובייקטים, אנחנו מרגישים, חשים את הוויברציות, הטמפרטורה, למעשה הגוף הוא יותר מאשר גוף, גוף זה גם קונספט, נכון? אנחנו חווים את הגוף כשדה של תחושות. זו החוויה, בחוויה הישירה שלנו, לא בעולם המושגים. הגוף הוא שדה של תחושות. זאת אומרת שגם תחושת הגוף היא לא נבדלת מכל אובייקט אחר. מלבד ההרגשה שזה שלי, זה אצלי, זה שלי, זה אני, הייחוס והבעלות של זה. ומה בדבר המחשבות שלנו? גם המחשבות שלנו, אנחנו לא מודעים למחשבות? אנחנו לא יודעים שאנחנו חושבים? גם אלה אובייקטים. בדיוק כמו האובייקטים החיצוניים, הצלילים, אז יש לנו גם את עולם הצלילים הפנימי שהוא מנוסח קצת אחרת. בצורת מחשבות. אבל גם זה אובייקט שאנחנו מודעים לו, בוודאי. במצבי הרוח או מצבי התודעה שלנו. אנחנו לא יודעים שאנחנו מבולבלים או עצובים או שמחים או whatever. בוודאי שאנחנו יודעים. מודעים. וגם כאן יש הרגשה ברורה שזה פנימי, לא חיצוני, ולכן זה יותר שלי מאשר הקרקור של הציפורים בחוץ, או הרעש של המכוניות, או מה שזה לא יהיה. אבל עדיין, זה אובייקטים של מודעות, בין אם זה פנימי, בין אם זה חיצוני. בדיוק אותו דבר. אל תתאמצו להרהר בזה עמוקות, זה פשוט כך. אתם רוצים לבדוק, אז תבדקו. אנחנו מודעים לפנים, לחוץ, באותה מידה. אבל, וזו השאלה החשובה מבחינתנו, מי או מה מודע לכל אלה? בין אם זה אובייקטים פנימיים או אובייקטים חיצוניים. מי או מה, אני בכוונה אומר מה, למרות שגם זה לא מדויק, זה אותו אני. אם כל אלה משתנים וחולפים, עולם האובייקטים הפנימיים או החיצוניים, כן? צורות, צבעים, צלילים, מחשבות, מצבי רוח, תחושות, מה נשאר? משהו בכל זאת נשאר, נכון? כשאני מתבונן פנימה, כאילו אני מתבונן פנימה כדי למצוא אני לא מוצא שום דבר מלבד אותה מודעות בסיסית, כן? לכל האובייקטים שנמצאים בתנועה, פנימיים, חיצוניים, מופיעים, מרצזים קצת וחולפים, משתנים, כן? באותה מודעות לא משתנה לנוכח שום אובייקט, נכון? בין אם זה פנימי, בין אם זה חיצוני, נכון? אני מודע למחשבה המסויטת ביותר, כן? אני לא אוהב אותה, אוקיי? ואני מודע לפנטזיה הכי מענגת. אבל המודעות לא משתנה, אני מודע באותה מידה, נכון? אני מודע לצליל הזה, כן? שאולי נחשב כנעים, ואני מודע לצליל הזה שאולי לא נעים. המודעות לזה או לזה משתנה? בגלל שזה נעים והוא לא נעים? מודעות תמיד קיימת. אז מה אנחנו יכולים לומר על אותו אני, כן? או המודעות, או ההתנסות הזו, כן? התחושה הכי בסיסית שלנו. אז אין ולא יכולים להיות לתחושה הזו, כן? לתחושת המודעות הבסיסית הזו. לא יכולים להיות לה שום תכונות או איכויות שניתן לתאר אותה, מכיוון שאז היא בהגדרה הייתה הופכת למשהו, נכון? לדבר. רק דבר אנחנו יכולים לתאר, נכון? אז אין לה תכונות שאנחנו יכולים לייחס לה, כן? ויחד עם זה, אותה תחושה בסיסית, כן? של אני שנוכח וקיים, כן? ומודע, זו תחושה שאף פעם לא עוזבת אותנו. לעולם לא עוזבת אותנו. אני נוכח, אני מודע, אבל אני לא דבר שאפשר לתפוס אותו. וכדי להבין את זה, ולא כתיאוריה, צריך להתחיל לתרגל, וכאן אנחנו מדברים על תרגול, את המודעות למודעות עצמה. לתרגל את עובדת היותנו מודעים לכך שאנחנו מודעים. וזה לא תאוטולוגיה. להביא מודעות לכך שבכל רגע ורגע הוא רגע של מודעות. אנחנו מודעים, מודעים ל. אם תורידו מודעים ל ושלוש נקודות, אז אנחנו נגלה שאנחנו מודעים. צלילים, קולות, מחשבות, whatever, מצבי רוח, מודעים. אז אלה רגעי מודעות, אפשר לומר. נכון? רגעי מודעות. הל, לצורך העניין, הוא פחות חשוב לנו. כרגע, אם אנחנו מתרגלים את המודעות לכך שאנחנו מודעים. מודע למה כרגע? כתרגול זה פחות חשוב. אנחנו רוצים להתיידע על העובדה שאותה נוכחות מודעת היא התנאי הבסיסי שבעצם נמצא, נוכח בכל רגע ורגע. אג'ן צ'ה, המורה של המורים שלי, כן, לימד שחשוב להבחין בין תודעה לבין פעילות של התודעה. השתוקקות, למשל, זה פעילות של התודעה, כן? התודעה עצמה לא משתוקקת. כן? תודעה ופעילות של תודעה. לתודעה עצמה אולי אפשר לומר את זה יותר, יש לה טבע של ידיעה. טבע של ידיעה, זה מה שמאפיין תודעה. היא יודעת לדעת, אם אפשר להגיד את זה. והידיעה הזו היא ההפך מבורות. מדברים על אביג'ה, החוליה הראשונה במעגל ההתהוות המותנית, אביג'ה, ופה אנחנו מדברים על ויג'ה, על ידיעה. אז בורות זה אי ידיעה, ופה אנחנו מדברים על ויג'ה, ידיעה, כן? והידיעה הזו בדיוק ההפך מבורות, ואפשר לומר ש... יותר האינטליגנציה המולדת של התודעה. אז אדן צ'ה, כשהוא היה מדבר על זה, למדתי מהמורים שלי, הוא דיבר בטייט, הוא לא ידע אנגלית, אבל הם תרגמו את זה, הוא דיבר על להיות הידיעה. To be this knowing. To be this knowing. לא רק לחשוב על זה שאני מודע, אני יודע, וזה להיות הידיעה עצמה, כן? כדרך להתחבר לטבע העמוק ביותר שלנו, הראשוני ביותר שלנו. והגישה היא באמצעות מה שאנחנו מטפחים כאן, הקשבה ונוכחות, כן? והרבה פעמים אנחנו פשוט מפספסים את זה, כי הנה, עכשיו שאני מדבר על זה, ואני קצת קולט את המבטים שלכם, אז אנחנו, אני חושב, מסתכלים רחוק מדי, מחפשים את זה באיזשהו מקום, נכון? במקום זה אפשר ללמוד, כפי שסטיבן הציע, כמו שאנחנו מציעים, פשוט להירגע לתוך התחושה המיידית הזאת של הנוכחות המולדת, האורגנית, שפשוט טבועה בנו, כאן ועכשיו. ואומנם המודעות הזו היא מאוד מאוד, כאילו איך אפשר לומר עליה, אינטימית, כן? אבל היא לא זהות עצמית. כי הבודה מאוד מאוד נזהר, כן? שאנחנו לא נתרגם את זה, כן? לזהות עצמית. אני מוכן לוותר על זה, אני מבין שאני כבר לא הגוף או לא לגמרי הגוף, אני מבין שאני לא חמשת המצפים או לא לגמרי, אני מבין שזה לא זה, כן? אבל יש נטייה לאחז בהכרה או בתודעה ולהגיד, אוקיי, בסדר. אז אני המודעות הזו, כן? זה יותר מופשט, אפשר להסתדר עם זה יותר, אז אני, ההזדהות הגסה, אני מוכן כבר איכשהו לשמוט עליה, ברור לי שאני לא לגמרי הגוף הזה, נכון? זה ברור. לא בשליטתי, דיברנו על זה לא מעט, כן? תחושות, כל מה שמופיע. אז אני לפחות המודעות. הבודה אומר, wait, לא, לא, עדיין לא. זה גם עוד סוג של האחזות יותר מעודנת. זה לא המודעות הזו שמדובר עליה כאן. יש את הכרת החוש שהיא יותר גסה. אתם יודעים, על פי התפיסה הבודיסטית יש לנו שש הכרות חוש, כן? שש הכרות חוש שכל אחד, כל אחד יוצרת את המודעות למרחב חושי אחר. זאת אומרת, העין עובדת מול מרחב החוש של הוויזואלי, כן? ואז תודעת החוש הספציפית הזו נקראת במילים פשוטות ראייה. נדע? כל התנועים האלה צריכים להתחבר כדי שתיווצר ראייה. אבל לא ניכנס לזה כרגע. ולכן, כשאנחנו עובדים ככה, כשאנחנו מזמינים את עצמנו באמת להתחיל ולהיווכח, להביא את המודעות לכך שאנחנו מודעים, כן? אנחנו רוצים להפוך, כשם שאנחנו מודעים לקולות, לצלילים, לכל מה כל מה שהקלט החושי מזמן לנו, כן? אז אנחנו רוצים בתרגול שלנו להפוך את המודעות עצמה לאובייקט תשומת הלב שלנו. אנחנו כמו מתבוננים עכשיו במודעות עצמה, באופן יזום, באופן רצוני, לשם אנחנו רוצים ללכת, כתרגול, כן? במילים אחרות, כמו שאמרתי, להיות מודעים לכך שאנחנו פשוט מודעים. וכשעולה השאלה המתבקשת, בכל אופן, והיא תעלה, אם תעבדו ככה, בסדר, בסדר, תחנת מספיק, אבל מי מודע לכל זה? נכון? זו שאלה שעולה ומתבקשת. אוקיי, מי מודע לכל זה? כן? מי הסובייקט? אין לה תשובות אמיתיות. אז אני יכול להגיד, רשם אילן. אוקיי, שגיד, מי מודע לזה? אילן. אוקיי, זה שם, אילן. 71 למי שסקרן. מורה למדיטציה, אבא, בן זוג, כל אלה אובייקטים, כל אלה תוויות, נכון? כל אלה זהויות, אבני הבניין של המבנה שאנחנו קוראים לו אני, כן? או אישיות או אגו. אלה התשובות היחידות שהתודעה יודעת לספק, אלה התשובות היחידות שהתודעה תיתן לנו, והם כולם באים מתחום הידוע. מהי מודעות? אי אפשר לענות, אי אפשר להשיב, כן? אי אפשר להשיב. ברגע שיש תשובה, המודעות הופכת לעוד אובייקט. שימו לב טוב טוב לנקודה הזו. ברגע שיש תשובה, מהי המודעות? המודעות הופכת מיד לעוד אובייקט. זה ברור הנקודה הזו? אוקיי. חוזרת אז הדואליות, יש יודע ויש ידוע. נכון? סובייקט, אובייקט. אני שחווה ויודע. אז במודעות, אם אפשר לדבר עליה, אז אפשר רק לחוש. אפשר רק לחוש כעצם הנוכחות שלנו. המודעות, אם ניתן לדבר עליה, היא המרחב הפנימי הזה שבו, החלל הפנימי שבו אתם תופסים עכשיו את המילים שלי והופכים אותם למחשבות. Okay? באדווייטה, בזרם או של האישניות, כן? המודעות זה ה-I am, הבסיסי הזה. סטיבן תמיד קורא לזה הנני, נכון? I am, הנני. זה יפה בעברית, הנני. אוקיי? I am, כן? שהוא בעצם הרקע, כמו התשתית, היסוד של כל חוויה, של כל הרגשה, של כל מחשבה, והתפקיד היחיד שלנו בחיים זה לנסות למצוא את האיזון ביניהם. כי הן לא באמת נפרדות, הן שלובות, הן שזורות, הן ארוגות זה לזה, זה לתוך זה, או זו לתוך זו. אז אנחנו לא יכולים, וגם לא צריכים, להיפרד מהקליפה שלנו, מהאגו, מהאישיות, איך שלא נקרא לזה, כן? אלא רק לדעת שזו קליפה, זה לא מהות. יודע? יש סוטרה מאוד מאוד ידועה, אולי ידועה לחלקכם, שבה מגיע אל הבודה נווד כזה שקוראים לו בהיה, לבוש בקליפות, קליפות עץ, שחשב שהוא כבר ארהנט, ואז זה סיפור יפה בפני עצמו, לא מבזבז את הזמן, ואז אז אנשים שהיו בסביבתו אמרו לו, לא, לא, אתה לא ארהנט ואתה אפילו לא בכיוון. אז לך, יש בצפון הודו מישהו הבודה, מישהו לך אליו ותבדוק את זה. ואז הוא בא אל הבודה ומפציר בו שילמד אותו את השיעור האולטימטיבי, אותו שיעור שאם הוא יקשיב לו, אותו בהיה, כן, שרוצה להתעורר, אז יבוא הקץ לשבל שלו כאן בימים הבאים הלאה. אז הוא מפציר בו והבודה נמצא, זה סיפור נורא יפה, והבודה נמצא בעצם באמצע ה-Alms Round, הסיבוב קיבוץ נדבת המזון שלו. אומרים לו, הבודה עכשיו מסתובב, אל תפריע. הוא אומר, לא, 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 לא. מסתובב עכשיו, אל תפריע. פעם שלישית נאמר שאם מנג'סים גם לבודה, אז בסוף הוא נשבר ומבטר, והוא גם שולף נימוק טוב. הוא אומר לבודה, כאילו, אתה מלמד הרעיות וזה, אני יכול לא לחיות ברגע הבא עד שאתה תגמור את ה-Alms Round כזה, אז תן לי את התמצית של התורה, והבודה נשבר, לא נשבר, לא. לא אמרתי. הבודה. ואז הוא נותן לו את השיעור, באמת את הדרשה הכל כך רדיקלית, והוא אומר לו, ככה תתאמן. אומר לו, בהיה, ככה תתאמן. בנראה יהיה אך ורק הנראה. זאת אומרת, מה זה בנראה? במה שנראה, באובייקטים הוויזואליים, כן? בנראה יהיה אך ורק הנראה, בנשמע יהיה אך ורק הנשמע, במורגש יהיה אך ורק המורגש, בנתפס יהיה אך ורק הנתפס. ככה לך להתאמן בהיה. אומר לו, פרקטיקה, ככה תתאמן. כאשר בשבילך, ושימו לב, הוא אומר לו, יהיה רק, אני רואה מה זה אומר רק, זה אומר שזה לא רק הנראה או הנשמע או מוחס, זה אומר שבהיה גם מוסיף עוד משהו לזה, נכון? אחרת הוא לא היה אומר לא רק. הרק מצביע על כך שהוא לא ככה תופס את הדברים בהיה. ואז הוא ממשיך, זה לא הבודה אומר, זה אני ככה מפרשן את זה. ואז הבודה ממשיך ואומר לו, כן? כאשר בשבילך, כאשר תתאמן באמת ככה, כאשר בשבילך רק הנראה יהיה במה שנראה, רק הנשמע יהיה במה שנשמע, רק המורגש יהיה במה שמורגש, רק הנתפס יהיה במה שנתפס, אז בהיה אינך עם זה. כאשר אינך עם זה, אתה לא בזה. כאשר אינך בזה, אינך כאן, אינך שם, וגם אינך ביניהם, כן? וזה סופם של אי הנחת, הכאב והסבל. זאת אומרת שכאשר בנראה יהיה רק הנראה, לא יהיה שם מי שרואה, ולא יהיה שם מה שנראה. תהיה רק ראייה. לא יהיה שם עוד מבנים. אנחנו בעסקי הבנייה, מי שעוד לא הבין או הבינה. אנחנו פועלי בניין. לא, תורידו. תורידו לקרקע. פועלי ופועלות בניין. אנחנו בעסקי ההבנייה, בנייה. אוקיי? ואם תתבוננו בזה באופן ישיר, אז תראו ש, 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 שכאן, כן? נגיד אני מחזיק את זה, מחזיק את זה, כן? אז עכשיו יש אני שמחזיק את זה, נגיד השעון במקרה הזה. אז יש אובייקט, יש מי שמחזיק את האובייקט הזה, מי שנוגע, מי שחש את האובייקט הזה. אבל אם אני אוריד בחוויה הישירה שלי, כל אלה השלכות של התודעה הממשיגה, זאת אומרת, זה שעון, זה כמו הזן מאסטר, הוא התכוון לטוב, כן? הוא התכוון לטיצ'ינג, כן? זה שעון, התודעה הממשיגה אומרת, זה שעון, והתודעה הממשיגה הזו אומרת, זה אתה שעכשיו אוחז, נוגע בשעון. התודעה הממשיגה אומרת את זה. בחוויה הישירה שלי יש תחושה. בחוויה הישירה יש תחושה. בסדר? איך אתם עם זה? יש תחושה. התודעה הממשיגה, כן, אומרת לי שאני עכשיו מסתכל על חנה. כן? בחוויה הישירה יש ראייה. חנה, ראיתי אותה, אנחנו חברים טובים, אז אני יודע שזו חנה. ואני מרגיש שאם יש חנה בתפיסה הדואלית, אם יש חנה, אז יש גם מי שרואה את חנה. ומי שרואה את חנה, זאת אומרת, חנה מאשרת לי באיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק את הקיום שלי. אם יש חנה, אז אני נרגע. אז הנה, יש אילן שעכשיו רואה את חנה. בסדר? בחוויה הישירה שלי יש ראייה. לא שלי, בחוויה. יש ראייה ושמיעה. והערכה וחשיבה. בסדר? לכן הדרשה הזו מאוד מאוד רדיקלית, והיא הולכת אל ההתנסות הישירה שלנו, ולא אל התודעה הממשיגה. אנחנו לא רוצים לחיות בעולם המושגים. הבודה אומר לו ישירות, ברגע שתתרגל ככה, אז לא יהיה שום אני שיהיה במסע ומתן עם איזשהו עולם שאת זה יאהב ואת זה ידחה. על זה בנוי הסבל. זה סמסרה. זו התנועה הסמסרית. אוקיי? משיכה, דחייה. משיכה, דחייה. רוצה, לא רוצה. להחזות. הבודה מלמד שחרור באמצעות הלמידה של לא להאחז. אז כמו בהיה, אם אנחנו באמת מתאמנים להתבונן ישירות בחוויה שלנו, ולא לסמוך על ההרגלים של התודעה הממשיגה, אנחנו מגלים שכל מה שאנחנו תמיד ואי פעם חווים זה לא אובייקטים, רק תחושה, ראייה, שמיעה, הרחה, טעימה, חשיבה. יש חישה, אבל אין גוף. אמרנו את זה בתחילת השיחה. גוף זה כבר שם וצורה שהתודעה נותנת, מדביקה, ויש לזה ערך, זה חשוב. אני לא יכול ללכת לרופא ולהגיד לו, תשמע, מה אני יכול להגיד לו עם גישה כזאת? הוא ישלוף פנקס קטן, הוא ישלוף את הטלפון וייתן לי טלפון אל מי לפנות. חבר שלו, המקצועות הטיפוליים. ואם אנחנו מסירים את התוויות, ובעיקר את התווית אני שחושב עכשיו, כן? בחוויה הישירה שלנו יש רק מחשבות. יש חשיבה, אבל אין חושב. אז שום דבר לא השתנה בחוויה שלנו. מלבד התווית שהתודעה ממשיגה, ושוב, יש לה ערך פונקציונלי, זה חשוב, ודאי. אבל אם אנחנו הולכים לחוויה הישירה שלנו, זה מה שאנחנו מגלים. אז כאשר התווית הזו נושרת, כן? וכשהיא איננה, אין גם אני במובן הזה. קוראים לזה ענתה. זה סופם, כמו שהבודה אומר, לבהיה, סופם של הסבל, היא הנחת, חוסר הסיפוק, דוקה. אז שאנחנו מתחילים לראות מבעד לעיניים של בהיה את המציאות, ואנחנו מבינים, לא אינטלקטואלית, אלא חווייתית, ואפילו לא חווייתית, הווייתית, אם לא ההוויה שלנו, כן? שאם כל מה שאנחנו חווים זה תחושה, ראייה, שמיעה, חשיבה, שקורים איכשהו במודעות, שהיא בעצם אנחנו, כן? אינטראקציה האינסופית הזו, כן? אנחנו תמיד חווים רק את עצמנו. תמיד חווים רק את עצמנו. כלומר, אנחנו והמודעות לא באמת נפרדים. אותו הדבר עצמו, וכשאנחנו מאפשרים לעצמנו להניח, לפעמים זה לא רצוני, כן? לפעמים זה קורה, כמו שתיארנו בתחילת השיחה, או לשמוט, גם את הפרשנות, גם את ההתבוננות, גם את עמדת הצופה שהיא חשובה, הצופה העד, דיברנו גם על זה, זוכרים? כן? כשזה נשמט לפעמים ספונטנית, או שאנחנו שומטים את זה באופן יזום, כן? כתרגול, אז הצופה מתמזג עם מה שנצפה, ומה שנשאר זו רק נוכחות טהורה ונקייה עם הדברים כפי שהם. וזו התפנית, וזה מה שחשוב לנו להבין. זו באמת השיפט הזה שקורה. פתאום אנחנו יכולים להתחיל להבין שאנחנו בעצם נמצאים בכל העולם הזה. בכל האובייקטים, כפי שאנחנו עצמנו רק ביטוי של העולם הזה. עוד מופע מהזרם האינסופי הזה של מופעים שאנחנו קוראים להם חיים. אז העולם, כן, ובתפיסה הרגילה שלנו, העולם ואנחנו לא באמת ממדים נפרדים, שלא נוגעים זה בזה. בכל פעם שאנחנו מתבוננים בעצמנו, אנחנו מתבוננים למעשה בעולם. זה אגב הבסיס למטה. מי שרוצה לחקור מטה ככה לעומק, זה הבסיס למטה. על זה זה יושב. על חוסר הנפרדות הזו. זה מתחיל ממקום נפרד, אבל כשזה הולך ומתפתח ומעמיק, מטה מובילה לאנטה. אז תחושת הנפרדות, תחושת הניכור של העצמי המדומיין הזה, נושרת, ושם בלב ההוויה הזו יש תמיד אך ורק חופש. והחופש הזה, כתבתי עשוי, אבל זה כאילו עשוי ממודעות תהורה, כמו כל רגע אחר של החוויות שלנו. המורה שלי כתיסאו תמיד היה מצטט את המנטרה הזאת בפאלי, כן? וימותי שרה סבד אמה, אני ממש שומע אותו אומר את זה. וימותי זה חופש, כן? שרה זה תמצית או מהות, כן? סבי דמה זה כל הדמות, כל הדמות, כל התופעות, המהות שלהם היא חופש, היא לא משהו אחר, היא לא משהו, היא חופש. אז שוב, אם אנחנו הולכים למקום הזה, אז אנחנו מגלים את החופש הזה, כי מה שיכול להבחין בדיכאון הוא לא מדוכא, כן? מה שיכול להבחין בעייפות או בשעמום הוא לא עייף או משועמם. מה שיכול להבחין בבלבול הוא לא מבולבל, להפך. הוא בהיר וצלול, כי זה, אלה התכונות של המודעות, של המראה השקופה הזו והצלולה הזו. רק ההזדהות שלנו עם האורח הזה, כן? הופכת את מצב התודעה הזה לעני, אני מבולבל, אני פוחד, אני כועס, אני מדוכא, מה שזה לא יהיה. וזו היווכחות ישירה או ממש טעימה ממשית מהחופש הזה שהדרמה מציעה. אז אנחנו חוזרים לאותם תנאי בסיס, נוכחות ומודעות. כן? זה מה שיש, זה מה שיש תמיד, זה הבסיס. אז אם לא נתנגד לחיים, לא נשים את העצמי המדומיין הזה, כן? מחוץ לאירוע, בשביל לשפוט משהו, בשביל להתייחס למשהו, אני צריך להיות מחוץ לו, נכון? נכון? אין דרך אחרת. ככה זה עובד. אז אם לא ננהג כפי שאנחנו על פי רוב נוהגים, כן? ולא נשים את עצמנו איכשהו מחוץ לחיים, אז לא יהיה שם אף אחד שישפוט, אף אחד שיתנגד, אף אחד שיפחד, אף אחד שיפגע, אף אחד שיעלב, כן? ואז כל תחושה תחלוף, כל מחשבה תתפוגג, כי זה טבען של התופעות, כולן. אלה מאפייני הקיום. אניצ'ה, אנטה, דוקה והפסקה של דוקה, ובמילים אחרות חופש. וחשוב להבין בהקשר הזה מהי דוקה, באמת להבין לעומק מהי דוקה. אם אנחנו מגדירים דוקה כסבל על הביטויים או מצוקה או קושי, על הביטויים הקיומיים הרגילים שאנחנו מכירים בחיים שלנו, כן? כאב פיזי או מחשבות תורדניות, לא משנה, אנחנו, זה רמה אחת של דוקה. בסדר? הבודה מדבר על שלוש רמות של דוקה, שלושה סוגים שונים של דוקה. זה הדוקה הכי בסיסית, כואב, כאב, דוקה. יש רמה אחרת של דוקה, זה דוקה שהיא תולדה של של הניצ'ה, של השינוי. העובדה שהדברים הרעים חולפים משתנים, אי אפשר באמת לאחז בשום דבר, ואז ניסיונות היחסות מזמינים דוקה. דוקה שהיא תולדה של אניצ'ה, שכל הדברים, כל התופעות פשוט חולפות הרעיות. זה מזין דוקה, זה בונה דוקה. אבל סוג הדוקה השלישית הוא יותר מורכב, ולשם אנחנו על פי רוב לא כל כך הולכים. סוג הדוקה השלישית זה הדוקה, זה הכלא של התפיסות שלנו. הוא קורא לזה סנקר הדוקה. סנקר הדוקה. זאת אומרת, הסבל העמוק ביותר, שהמקור שלו הוא בזה שכל הדברים, כל התופעות הן בעצם מורכבות, נבנות. הן לא קיימות כדברים ממשיים, אמיתיים, מוצקים, כן? בנפרדים, כן? הם לא קיימים במילים אחרות כפי שאנחנו תופסים אותם. כל התופעות כולן, כל התופעות ריקות ממהות עצמית, הן פשוט נבנות, הן פשוט מתפברקות. אני אוהב את הביטוי הזה שככה נכנס לחיינו בעקבות מורים שהתחילו להשתמש בביטוי הזה באנגלית. תחשבו על פבריקציה, פיברוק, נכון? פיברוק זה משהו שהוא, המילה פיברוק, יש בו קונוטציה של משהו שהוא לא אמיתי, נכון? אבל גם משהו שהוא fabrication, משהו שהוא מורכב. וכל התופעות מורכבות, כל התופעות נבנות, כל התופעות ריקות מאיזושהי מהות עצמית. אפילו התופעה הכי ממשית מבחינתנו, הכי אמיתית מבחינתנו. שמה היא? התופעה הזו. גם התופעה הזו היא פבריקציה מותנית, נבנית, נוצרת, מתהווה, נולדת, מתה, בכל רגע ורגע מחדש. לכן אנחנו מדברים שוב על הטבע התופעתי, החווייתי, של מה שאנחנו קוראים לו אני. והאמונה הממש הפרדיגמטית הזו, זה ברמה של פרדיגמה, כן? מזינה את הפחד הקיומי שלנו, ממש הקמאי שלנו, כן? כי אם אנחנו קיימים, אנחנו לא רוצים או פוחדים להפסיק להתקיים, ואז החיים שלנו באמת הופכים למאבק הישרדות, כי אנחנו מחמיצים את החופש שבראייה של אני גם בתופעה, שלא צריך כל כך לגונן ולהגן עליה ולשמר את כל הזמן, כן? אבל אז אנחנו מחמיצים באמת את משהו שהוא, אומר בזהירות, אפילו מעבר לדוקה, לדוקה הרגילה הזו שאנחנו מכירים, כן? את ההתמוססות של תפיסת המציאות הזו, ההתמוססות של הגבולות האשלייתיים האלה, המדומים שבין אני כאן והעולם שם, את העושר באמת האולטימטיבית, את היעדר הפחד. אתם יודעים, אחד ההגדרות של נירוונה, של ניבנה, זה היעדר פחד. דמיינו לעצמכם חיים נעדרי פחד. אנחנו לא מכירים חיים כאלה, נכון? אנחנו מחמיצים במילים אחרות את השחרור מדוקה. מעבר לתפיסות שלנו יש חיבור עמוק יותר עם העולם, עם החיים, והתמזגות עם מה שאף פעם לא היה באמת נפרד, שמאפשר לנו ראייה אחרת. יש ציטוט יפהפה, גם מוכר, של ויליאם בלייק. הוא אומר ככה: To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. לראות עולם בתוך גרגר של חול וגן עדן בפרח בר, החזק את האין סוף בכף ידך ואת הנצח בשעה. יפה יפה, יפה יפה. ולשם מוביל המסע הרוחני הזה, זו ההתעוררות שהחופש או הדרמה שהיא באמת נשגבת. שהבודה מדבר על מה שהוא הבין, מה שהוא גילה, הוא מדבר על זה במילים. הוא אומר שהדרמה כל כך מעודנת, כל כך נשגבת, היא לא נתפסת בכלים של החשיבה הרגילה שלנו, היא מעבר לזה. אין ברירה, אנחנו מדברים עליה, אבל היא לא נתפסת ככה, אוקיי? ולכן זה כל כך רדיקלי, כי התודעה שלנו נורא לא רוצה להבין, לתפוס, להמשיג. אבל זה מעבר לזה. החופש. כשמדברים נגיד על ניבנה, אז תמיד מדברים על זה, הבודה מדבר על זה בדרך השלילה רק. רק בדרך השלילה. אנחנו יכולים איכשהו להבין את מה שהוא לא. זה לא נוצר. נוצר, אנחנו יודעים משהו שנוצר. כן? לא נולד, unborn. משהו שנולד אנחנו מבינים, אז unborn. אבל לא מדובר בחיוב, כי אי אפשר להתייחס לזה ככה. ושוב, אנחנו איכשהו, כתבתי את זה, אבל אני אומר את זה נורא בזהירות, אנחנו מחמיצים את התובנה העמוקה והמשחררת הזו, אם אנחנו מגדירים את הדרך הרוחנית שלנו כאפשרות להתמודד עם דוקה רגילה, נקרא לה. אוקיי? עם הקשיים הרגילים שלנו, ואני לא אומר את זה, אני ממש מבקש, מתחנן, כי אל תבינו את זה כאיזה מין הפחתה שזה. כן? יש לא מעט אנשים, ואני שם את עצמי ביניהם, שאומרים, אוקיי, תודה, 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 שבאמצעות הדרמה אני חי בשלום עם עצמי, אני יודע איך לפגוש את המצוקות שלי, חווה רווחה, כל רגע. תודה, תודה, תודה. באמת, זה המון. הדרמה לא עוצרת שם. לא עוצרת שם. זה שיפור תנאים לעומת שחרור מתנאים. ואני אומר שוב, זה מוקלט גם, אז יש לי קבלות. והדרך להבין את זה, זה באמת דרך החקר של התופעות. דמה ויצ'איה, אחד משבעת גורמי ההתעוררות, עברי ההתעוררות, ובעיקר התופעה הזו, בעיקר התופעה הזו שאנחנו קוראים לה אני, עצמי, איך היא נוצרת, איך היא מתהווה, מה קורה שם, הפלא הזה. אז כבני אדם אנחנו באמת תופעה ייחודית. מצד אחד אנחנו מערכת פיזית, ביולוגית, כן, שכוללת גם מנגנון מנטלי ורגשי, כן, והמערכת הזאת מתפקדת בתוך הזמן, אנחנו נולדים ואנחנו עתידים מתישהו למות. Okay, כמבנה הזה, כן? אבל הנוכחות, מודעות לזרימה הזאת של נהר החיים שלנו, כן? לא שייכת בכלל לנהר הזה. לא שייכת לזמן. היא לא מכירה בגבולות. היא תמיד אותה נוכחות מודעות. לזמן אין שום השפעה עליה, היא לא התחילה איתנו, היא לא נגמרת איתנו, היא לא, הזמן לא משנה אותה ולא פועל עליה, ורק הדברים שלהם היא מודעת, כן? הם שבתוכם היא נוכחת, רק הם משתנים, מופיעים וחולפים, כמו שאתם מכירים. הנוכחות מודעות מעולם לא נולדה ואף פעם גם לא תמות, המושגים האלה עולם התייחסות אחר. ואם אנחנו מבינים את זה, ושוב, כתבתי לי את זה נורא מודגש, לא באמצעות השכל. אם אנחנו מבינים את זה, אלא באמצעות אינספור ערוצי ידיעה נוספים, לא רק השכל. הם נחשבים אולי למיסטיים, דרך המדיטציה. אנחנו יכולים להבין שאנחנו איכשהו גם הביטוי הפרטי של המוחלט. כן? זה מתגלם איכשהו בתוכנו. זה נוכח בנו באותם רגעים שבהם אנחנו נוכחים מודעים, שבהם המחיצה הזאת נושרת. כי אז אנחנו יכולים לגלות, זה לא משנה מה המאפיינים של אותו רגע. זה יכול להיות נעים ולא נעים ויפה ומכוער ושקט ורועש. אז אנחנו פשוט יודעים, ואני משתמש במילה הזו, we know, היות אחר. הוויה אחרת, סוג אחר של הוויה, של היות. כן? זה היות שמצד אחד, וזה זה זה נורא נורא, זה היות שמצד אחד הוא הכי רגיל, זה שום דבר מיוחד, כן? אבל מצד שני הוא כמו רווי, והוא חדור את הידיעה של חוסר הנפרדות שלנו, האחדות שלנו. ברגע כזה לא קיים את ההרגשה של האני הנפרד, כן? ברור לנו שאנו איכשהו משהו יותר רחב, אני יודע איך תקראו לזה, יותר גדול, יותר, לא יודע, אין לי מילים, לא מוגבל. אבל, וזה האבל הגדול, שהוא גם תובנה עמוקה, אנחנו חשים בנוכחות מודעות הזו בגוף הזה. לא מעבר לגוף הזה, בגוף הזה, בתוך המחשבות והרגשות האלה, תוך התודעה הזו. זה השדה שבו אנחנו יכולים לחוש את זה. זה נשמע אולי פרדוקסלי, אבל אלה שני הניגודים, אבל רק לכאורה, כאילו הפרטי והאוניברסלי, הרגיל והמופלא, היחסי והמוחלט. אתם יודעים, יש טיצ'ינג שמדברים על האמת היחסית והאמת המוחלטת וזה, אבל זה גם, זה גם, זה שני מבטים על אותה מהות. אני יכול להתבונן על זה מכאן, ואני יכול להתבונן על זה מכאן, על אותה מהות עצמה. זה כמו כף, כף יד וגב יד של אותה יד האחת. נראה לי שנעצור כאן. יש לי ציטוט מופלא שמצאתי, ושחיפשתי מי כתב את זה, אז זה הגיע, כמו שהרבה דברים מגיעים איכשהו, אני לא יודע איך, הגיע גם אליי, אני לא זוכר במייל וזה, ושחיפשתי היה כתוב שם אנונימי. מי שאנונימי שם את זה, שחרר את זה. זה כל כך יפה, אני כל כך התרגשתי לקרוא את זה, אז אני מזמין אתכם להתרגש יחדתי אולי. זה ממש, ממש מדבר את זה. כאילו כל השיחה מיותרת, רק תהיו עם זה, אז אם עוד לא הבנתם. הרגע בו אתה מבין שהעצמות שלך בנויות מאותו האבק ממנו עשויות פלנטות. הריאות שלך נושמות את אותו האוויר שנושמים הפרפרים הנודדים. והדם שלך זורם בזכות אהבה ודאגה של אלפים. זה הרגע שבו אתה מבין שאתה לא שבר כמו שאתה חושב שאתה. אתה מלא בעולם. מה אפשר להגיד? אז תודה, אני אשב עוד רגע. אז הבטחנו לכם יום של הפתעות.